עמוד קופצדיק א', בעמודה השמאלית, דיבור המתחיל במחילתה. הדברנו על זה שימינך השם נדע... אתה בטוח? כן, אני חושב. טוב, כן? דיברנו, כן. נכון. עמוד קופצדיק א', עמודה שמאלית, במחילתה. היה מושג של ימינך השם. ימינך זה לשון מידת החסד. במחילתה. חסד עשית עמנו. שלא היו בידינו מעשים. שנאמר, חסדי השם אזכיר תהילות השם. זה נאמר על יציאת מצרים. זאת אומרת שכשיצאנו ממצרים, יצאנו למרות שלא היו בידינו מעשים, אם כן קוראים לזה חסד. אותו דבר אגב, בבוקר, אדם קם בבוקר להגיד בבוקר חסדיך. מה יש בבוקר שהוא חסד? שבבוקר עדיין האדם לא עשה כלום. התעוררת, לא עשית כלום, ואף על פי כן אתה חי. איך זכית בזה? נתנו לך מתנה. יש לך אחר כך כל היום כדי להצדיק רטרואקטיבית את החסד של הבוקר. לכן תפילת שחרית היא מידת החסד, זה מה שאני מכיר באותה שעה, ותפילת מנחה אחרי הצהריים היא מידת הדין. אני עומד בדין, אני נתבע לברר האם אכן ההתנהגות שלי במהלך היום מצדיקה את החסד שקיבלתי במהלך הבוקר. רוב השטויות של האדם הם בלילה. נכון, אבל אחר כך האדם הולך לישון. עכשיו הוא קם כבריאה חדשה. אז יש את השאלה, מה הוא עשה כדי לזכות? הוא לא עשה כלום, אלא זה בחסד. כן? שחזרת בי נשמתי בחמלה. יש חמלה. אגב, מי חומל? הרב קוק אומר בעולת ראייה, שהנשמה חומלת על הגוף, ולכן היא מוכנה להישפך אליו. כן? זה חמלת הנשמה על הגוף. אז חסד עשית עמנו, שלא היא בידינו מעשים, שנאמר חסדי השם אזכיר, וגומר. נהלת בעוזך, בזכות התורה, שנאמר השם עוז לעמו ייתן, דבר אחר, בזכות מלכות דוד שנאמר ויתן עוז למלכו עד כאן. אז אנחנו רואים שאומנם היציאה הייתה בחסד, אבל נהלת אל נבקות שכה זה בעוזך. כלומר צריך זכות. ההמשך של ההליכה דורשת זכות. מהי הזכות? אז שוב אנחנו למדנו לפני כן על הפסוק עוזי וזמרתיה, אין עוזי אלא תורה. ודבר אחר, אין עוזי אלא מלכות. כך שיש שתי בחינות, הזכות של התורה או הזכות של המדינה. שתי בחינות שונות, אבל בהתחלה, הראשית היא באמת ללא זכות. פירוש, עד כאן דברי המחילתה. פירוש, כי ההנהגות הן שתיים. האחת היא הנהגה, מה שצריך אל האדם ולתקן לו חסרונו, זהו הנהגה אחת. וההנהגה השנית היא הנהגה שבה יגיע אל התכנית ולשלמות משהו שלמות לא. כן? למשל, אדם נולד, אז הוא צריך להיוולד. להיוולד זה השלמת חסרון, חסרון הקיום. או למשל, אדם זקוק לאכילה ושתייה. זה השלמת חיסרון, כי הוא רעב וצמא. האדם זקוק לבגדים, זה השלמת חיסרון, כי לאדם קר, או הוא בלתי מוגן, אז הבגדים מספקים לו הגנה. כל זה השלמת החיסרון. אבל אחר כך יש תוספת השלמות. כלומר, האדם לא חי רק כדי להשלים חסרונותיו, הרי מטרת הקיום איננה עצם הקיום, אלא עושים עם זה משהו. בסדר, נולדת, אכלת ושתית ויש לך בגדים. מה אתה רוצה עכשיו לעשות? אני רוצה להיות עורך דין. שלמות. כן? מה? מה? ודאי. זה מה שהאימא רוצה שהילד יאמר. כן? למשל, דוד ושרה רוזנצוויג שמחים להודיע על הולדת בנם דוקטור יוסי רוזנצוויג. כן? בסדר. עכשיו, ועל ההנהגה הראשונה אמר נחיתה בחסדך, שעשה הקדוש ברוך הוא עמם חסד להניג אותו בטוב הגמור, שלא חסר להם דבר, רק נהגם בחסד. והנהגה השנייה הוא הנהגה שבה יגיע אל השלימות. והנהגה זאת אמר נהלת בעוזך אל נביא קודשך, שזהו תכלית השלימות, כשבאו אל בית המקדש. וכאשר יבנה בית המקדש, אז הביאם אל השלמות. ודבר זה ידבר לכמה, ניצל כמה מעלות טובות שהיה תכלית המעלות שבנה להם בית הבחירה, כן, המעלה 15, וזהו נעלת בעוזך אל נווה קודשך. אם כן, ההתחלה זה להיוולד, ההשלמה זה בית המקדש. בסדר? לא מעניין מה שכותב כאן המערב. הייתי אומר ככה, אם קוראים את התורה כולה מתחילתה ועד סופה בקצב מהיר, עולה כך: הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי לברוא את האדם, כדי לברוא את עם ישראל, כדי שיצאו ממצרים ויקבלו את התורה ויכנסו לארץ ישראל ויבנו את בית המקדש. נעשה את זה עוד יותר מהיר. הקדוש ברוך הוא רוצה מקדש. כלומר, אפשר לומר שיש קו שחורז את התורה כולה, וזה הרצון של הקדוש ברוך הוא במקדש, כלומר מסגרת שבה הוא ניתן לערוך פגישה בין הבורא לבין הנברא, מקום לדייט. זה בעצם תכלית הבריאה כולה, המקדש. לפי זה כל העולם כולו שואף לזה. זה שהעולם כולו אמור להיות מקדש, שנאמר והשם בהיכל קודשו הס מפניו כל הארץ. כן, בבקשה. זה כבר פרטים, איך עושים את המקדש? האם זה צריך להיות שכל אחד יש לו המקדש שלו בבית, או שצריך מקדש כללי מרוכז? התשובה היא שגם זה וגם זה לא טוב. המטרה היא שהעולם כולו יהיה מקדש. בסדר? איך עושים את זה? בהתחלה במות, אחר כך מקדש מרוכז, ומשם התפשטות כקטם שמן של הקודש של כל ההוויה. בסדר? טוב. אז איפה אנחנו? כן. אז זה בעצם בא לומר, נחית בחסדך. המזוגלת, נהלת בעוזך אל נווה קודשך. זה בעצם תמצית כל הבריאה כולה, מראשיתה ועד אחריתה. לכך אמרו, נהלת בעוזך בזכות התורה. זה ההסבר הראשון. וביאור זה, כי התורה היא הנהגה האלוהית שמביא אל האדם השלמות. כלומר, כדי להיות קיים, כדי לקבל מן, אני לא צריך תורה. כדי להגיע למקדש, אני צריך. ובזכות התורה, שהיא הנהגה אלוהית שמביא את האדם אל השלמות, היה להם גם כן הנהגה אלוהית זאת, שהיה השם יתברך מנהיג אותם אל בית המקדש, שהוא השלמות האחרון. עד כאן הפירוש הראשון שאומר בזכות התורה. דבר אחר, בזכות מלכות בית דוד, רצה לומר גם כן, שהמלך מנהיג את העם גם כן להביאם אל השלמות. ודבר זה ידוע, כי המלך מנהיג העם להביאם אל היושר שהוא השלמות, ומלכות בית דוד, השם יתברך רצה במלכות זה להנהיג את ישראל. ובזכות הנהגה הזאת האלוהית המביא אל השלמות, היה השם יתברך מנהיג אותם אל השלמות גם כן להביאם אל בית המקדש. אז שימו לב פה להנהגה הכפולה אל השלמות, האחד מצד התורה והשנייה מצד המלכות. הייתי אומר, זה שייך לאותה סוגיה של המלחמה בין הקודש לבין הטבע. אבל מה שדיברנו, שיש קדושה עצמית במדינה העברית, יש גם קדושה בתורה העברית. גם זה, גם זה מצד הבורא או מצד הנברא. כן, בבקשה. בראשית רואים שהתכלית של העולם המקדש. איפה? מי אמר שצריך לראות את זה בבראשית? רואים את זה באחרית. יש ראשית, יש אחרית. אם אתה שמת לב, אמרנו שאם נקרא את התורה כולה בקצב מהיר, יעלה לנו כך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי לברוא את האדם, כדי לברוא את ישראל, כדי שיצאו ממצרים ויקבלו את התורה ויכנסו לארץ ישראל ויבנו את בית המקדש. אני אמרתי שזה אם קוראים את התורה כולה, לא אמרתי אם קוראים את המילה בראשית, למרות שמצד האמת זה גם רמוז בבראשית. כתוב מפורש, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. זה כבר אומר שהוא רוצה בית המקדש, כי בשביל מה לו הארץ? יכול היה להסתפק בשמיים. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, לזה זה לא היה הולך. ודווקא הבעיה היא שהארץ הייתה טוב עבור, שמיים כבר לא אוכפת לו. אז אתה רואה שכבר בפסוק הראשון זה כתוב, אבל האמת היא שלא צריך, כבר במילה הראשונה זה כתוב, נכון? אומר הזוהר, ברא שיט, הוא ברא את השיטין של המקדש, את השיטין של המזבח, מה שמשם מושתת העולם. מה? אז זה כבר כתוב בהתחלה. אבל האמת היא, אתה לא צריך את המילה הראשונה, זה כבר באות הראשונה. מה האות הראשונה? בית, הוא רוצה בית. הכל כבר כתוב שם. כן. למה הוא רוצה? המדרשים אומרים כי הוא התאווה. תאווה. תאווה זה דבר מאוד מעניין. על תאווה אין שאלות. ככה אומרים בחסידים. תאווה אין שאלות. בא לו. כזה. הלאה, מה? זה מאוד נועז, באמת זה ביטוי קשה מאוד. אבל איך אתה מסביר גם את הפסוק ועשו לי מקדש? המילה לי היא כבר קשה. אבל אני רוצה להבין, אבל זה גם איזה מילה נועזת. אבל רגע, אבל לי זה כבר אומר שזה את האהבה שלו, שהוא רוצה, שזה בשבילו. ועשו לי מקדש. אז בסדר, אז לא, שאלת אם זה נועז. אמרתי שיש גם גזרות הכתוב שלך הם נועזות. הרי דע לך שכשדבר הוא כתוב, זה לא הסיבה, ולא בגלל שזה כתוב זה אמת, אלא בגלל שזה אמת זה נכתב. ולכן אנחנו לא אכפת לנו אם זה כתוב, אנחנו זה נביא למה זה כתוב. תאווה זה כתוב. איבה למושב לו. מה זה איבה? נכון? איבה זה תאווה. בחר השם בציון, איבה למושב לו. וגם מצאנו בילקוט שמעוני, וגם בפסיקתא, שהתאווה הקדוש ברוך הוא לקבוע לו דירה בתחתונים. ביטוי קשה. האמת היא ש... איך שזה מנוסח בילקוט שמעוני, זה קשה פי כמה וכמה. אני אגיד לך משפט מילקוט שמעוני, ותדע לך שעל כל מילה שאני אומר יש ארבע קושיות. אז בהנחה שאני אגיד משהו כמו 30 מילים, זאת אומרת 120 קושיות מהמשפט שאני הולך להגיד. אתה חושב שנענה על כל הקושיות? לא. אבל אנחנו נביא את המאמר רק בשביל להדגים את הנקודה. כתוב ככה, לפני בריאת העולם, בנה לו הקדוש ברוך הוא סוכה בהר הבית, והיה נכנס בה ומתפלל ואומר, יהי רצון מלפניי שיבנו לי בניי בית במקום הזה. נכון שעל כל מילה יש בערך ארבע קושיות? כן. אבל לא אכפת לי מהקושיות. אני רק רוצה להבין מה אומר המדרש הזה. הוא אומר שבעצם מטרת הבריאה הייתה המקדש. ושהקדוש ברוך הוא יש לו חשק גדול לדבר הזה. אלא מה? אני בכל זאת מבין את הבעיה שלך. אתה אומר, תאווה, כשאנחנו מדברים על תאווה באדם, זה כבר גנאי. למה זה גנאי באדם התאווה? כי זה הוא נשלט. يعني יש הבדל בין דבר שאני עושה בשליטה, מה שנקרא רצון, איכשהו, לבין דבר ששולט בי, התאווה. אז כשאתה אומר שהקדוש ברוך הוא יש לו תאווה, זה כביכול שהוא נשלט. ואז הדבר הזה עומד בסתירה לזה שהוא למעלה מן הכל, ושאין מי שישלוט בו, נכון? עד כאן שאלתך? אז הבנתי אותך. טוב. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. עכשיו, התשובה היא שהקדוש ברוך הוא רצה שתהיה לו תאווה. הוא רצה באופן חופשי להיות נשלט. על ידי בוני המקדש. בסדר? אבל זה עבודה השלימה, ללמוד מה זה מהות המקדש בכלל. אגב, בגימל באב, יום ראשון גימל באב, יש יום עיון בנושא חורבן הבית. עכשיו אני אדבר על זה קצת. כן, בבקשה. יפה. אתה אומר, איך אפשר להגיד שזה סיכום התורה? והלא, זה כבר בפרשת תרומה, שזה בחומש השני מתוך חמשת חומשי התורה. עד כאן שאלתך? זה היה צריך להיות בבזות הברכה? אני אשאל אותך שאלה. האם אתה יודע במקרה מהן המילים האחרונות של התורה? לעיני כל ישראל, נכון? עכשיו אני אמצא לך פסוק שאולי יזכיר לך את הפסוק הזה. כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל. מכיר את הפסוק הזה? זה בסוף ספר שמות, זה הפסוק האחרון של ספר שמות. סימן שהתורה מסתיימת שם. אבל הפסוק מוסיף עוד שתי מילים. בכל מסעיהם. זאת אומרת שהמשכן נעשה לא במקום הנכון. המשכן היה צריך לעשות אחרי הכניסה לארץ. איך כתוב? עד יעבור עמך השם, עד יעבור עמזו קנית, תביאם או ותתאם או בהר נחלתך. מכון נשיבתך פעלת השם, מקדש אדוני קנו ידיך. השם ימלוך לא למבית. אז היה צריך להיות שהמקדש יהיה בסוף. אבל אומר לך הכתוב, משהו התפקשש, הוא נעשה כבר במדבר. אז לעיני כל בית ישראל נדחה. למה? בכל מסעיהם. כן, אז עשו משכן נייד. כן? הגמרא מסבירה מה קרה. הגמרא מספרת את זה על ידי סיפור חמוד. רוצים לשמוע סיפור חמוד? מסופר על הבן של רבי יהודה הנשיא שעשו לו שידוך עם הבת של רבי חייה, אני חושב שרבי חייה, ואמרו, עשו את זה בתנאים, אמרו ככה, הוא ילמד 12 שנה בישיבה ואחרי זה יתחתן. שעל מה מדובר? מדובר היה בילד, כן? הרי ברור שאם הוא יחכה 12 שנה, אז הוא ילד צעיר, לא תינוק, אבל... לא, הוא כבר בר מצווה, בן 14-15, משהו כזה. אמרו, הבחור הזה צריך ללמוד תורה, איך הוא יתחתן? אבל מה קבעו כבר שהוא מתחתן עם הילדה הזאת? אבל אמרו, רק רגע, אי אפשר ככה, אסור לאדם שיישא אישה עד שיראינה, לכן אמרו לו, בוא, שיפגשו. אז העבירו אותה לפניו. ואז הוא אמר לאבא שלו, אולי רק 6 שנים. אז הסכימו. אחר כך במהלך המסיבה היא עברה עוד פעם. אז הוא אמר, אני אתחתן עכשיו ואחרי זה אלך ללמוד. ככה ביקש. זאת אומרת, אהבה ממבט שני. אז הסכימו, אבל בסוף זה לא יצא לפועל כי הילדה מתה, משהו לא נעים. טוב, אבל כל פנים, בסיפור הזה כתוב שם שהילד הסמיק. לא היה לו נעים ככה, זה נראה שיש לו תאוות. אז אמר לו רבי יהודה הנשיא, בני, ממידת בוראך יש בך. שבתחילה כתוב, עד יעבור עמך השם, מקדש השם קונו ידיך. ואחר כך, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוך העם. שהקדוש ברוך הוא כבר רצה להקדים את בניית המקדש למדבר. או? אז זה גם עונה על השאלה שלך. כלומר, אנחנו רואים מתוך המבנה של הפרשיות, שבעצם היה ראוי שכל העניין הזה של המקדש יידחה לאחרי הכניסה לארץ. וקדם. בסדר? מסתובבים כבר עם מקדש. כן, מה אתה אומר?
זו המטרה.
אתה שואל שאלה יפה. אם זה כך, אם המטרה היא המקדש, אז יש פה בזבוז משאבים בלתי רגיל. כי מה, אנחנו צריכים כל כך הרבה גלקסיות בשביל לבנות מקדש אחד בירושלים? זה הכל. תשובות רבות יכול אני לענות לך. נעשה כמה. תשובה אחת. על ידי המקדש יש משמעות לכל כך הרבה גלקסיות. אשרי הגלקסיות שהן זוכות לזה שהן חלק מהוויה שבה יש מקדש באחד מגרגירי הגלקסיה. באפשרות הראשונה. ואז יוצא שאדרבה זה תפארת למקדש. או כמו שרב אברום שפירא היה אומר, מדוע צריך כל כך הרבה מלאכים? אז הוא אמר, הם לא חוטאים והם לא צריכים פרנסה, שיהיו. אז גם גלקסיות, מה אכפת לך? אפשרות שנייה, התכלית של הבריאה היא שיהיה מקדש, ואולי יש מקדש בכל גלקסיה. איך תדע? אפשרות שלישית, תכלית ההוויה היא המקדש. של איזה הוויה? הקרובה אלינו. אפשרות רביעית, הגלקסיות. למה? אז בשביל מטרות אחרות, כפי שכתב הרמב״ם. זו דעת הרמב״ם. דעת הרמב״ם היא שכל הכוכבים הם לא קשורים לאדם, יש להם מטרות בפני עצמם. לא, לא, הוא לא רומז לשום יקומים אחרים. הרמב״ם סובר שהאדם זה היצור הנעלה ביותר בעולם התחתון. אבל העולם העליון ברור שהוא נעלה מן האדם. זו דעת הרמב״ם. אתה יכול לתאר לעצמך מה הדבר הזה עשה, האמירה הזאת של הרמב״ם. אבל הוא אמר אותה. כן. אפשרות רביעית, זה לומר שכל הגלקסיות האלה עתידות לקבל הערה מן המקדש. וכפי שכתוב במפורש בסוף המשנה, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק 310 עולמות. אז איך תדע, כל אחד מהצדיקים יקבל בוכתה של 310 כוכבי לכת וכוכבים. אז יש הרבה מה לעשות עם זה. שנאמר להנחיל אוהבי יש, שאוצרותיהם המלא. הרדי נשאר הרבה עודף. למה? יש כל כך מעט צדיקים? כל כך הרבה גלקסיות. אבל יהיו המון צדיקים. כן? ולך תדע כמה צדיקים עוד יהיו, וכמה צדיקים היו בגלגולים הקודמים, בעולמות הקודמים. ברור? הרמב״ם כנראה לא סובר את זה, אבל אין מניעה שזה יהיה נכון. לפי הקבלה, במיוחד לפי הרשש, זה יכול להיות, מה שאתה אומר. השיעור אמור להתחיל בעמודה הימנית למעלה דיבור המתחיל, וכאשר תראה פעולת המחשפים, דף קוף צדיק א'. לא, זה לא נכון. למדנו את זה. בוקר טוב, הרב. האם השם מבטיח לאבות שהוא ייתן בית המקדש, או שהוא רק מדבר על נחלת ארץ ישראל? אם רק ארץ ישראל, למה השם לא מדבר על בית המקדש? תודה. תשובה. הקדוש ברוך הוא מבטיח לאבות את ארץ ישראל, כי הם המקדש. כן, כלומר, האבות הם המרכבה. לכן שאומר, השכינה שורה עליהם. ולכן אופן קיום המקדש בזמנם, זה על ידי עצם מציאותם. ולכן לכל מקום שמגיעים, הם בונים מזבח. בבקשה. חוץ מזה, יעקב אבינו אמר, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה, יהיה בית אלוהים. כן, בבקשה. טוב, אני אחזור על שאלותיך. אתה אומר שהתשובה הראשונה, ארבע התשובות שנתתי, מה היה השאלה? על החלקיק האלוהי, כן, על החלקיק האלוהי. שאתה אומר ככה, שהמדענים מחפשים את החלקיק האלוהי, ואתה אומר שמה שאני אמרתי הוא שהמקדש הוא החלקיק האלוהי הזה. אתה צודק, כלומר המקדש שאני מדבר עליו, זה כבר מקדש במובן מאוד מאוד רחב. שהמימוש שלו זה דרך האבנים והקירות של הר הבית, אבל זה באמת ביסודו משהו הרבה יותר בסיסי, זה השראת השכינה. לגבי השאלה השנייה, אמרת שכל ארבע התשובות שנתתי, אם הייתי אומר את זה לא בבית המדרש אלא במקום אחר, היו מסתכלים עליי בעיניים. זה לא היה עובר מסך. תסביר מה פירוש הדבר שדבריי לא היו עוברים מסך. עד רבה, תראה כמה אנשים מגיבים לזה, כן? מה לא היו קונים? מה לא הגיוני מה שאני אמרתי?
מה זה הגיוני? אלא אם כן תגיד שיש לאנשים תשתיות רחבות מאוד בהבנה. סתם אדם פשוט, אתה מתחיל לספר לו שהמקרה שהוא מתאים לגלקסיה, זה לא עובד, זה לא...
סליחה. למשל, אם תשאל אדם ברחוב... אם הייתי הולך לאיזה בסטה בשוק מחנה יהודה, מסביר את זה לאיזה פועל, ודאי שהוא היה מבין את זה. אני לא מזלזל באנשים, למה שהוא לא יבין? עכשיו אני רוצה לך שאלה. אם אתה תצא לרחוב ותסביר למישהו שבזמן שבכוכב שלנו עוברים 1,000 שנה, ייתכן שבכוכב אחר עוברים 5 דקות בלבד, או להפך, האם הוא היה מקבל את זה? לא היה מקבל את זה, אבל זה אמת לפי תורת היחסות. בסדר? כי הזמן והמקום הם פונקציה של המסה. נכון? אלא מה? למה לא מלמדים את זה בבית ספר יסודי? כי בבית ספר יסודי הוא עדיין צריך להבין דברים יותר מסובכים, כגון שהוא צריך לעשות טבלה כדי לסכם את דברי המורה. בסדר? זה כבר משימה מאוד קשה. אז זאת אומרת שזה שדברים יסודיים דורשים הבנה רחבה, זה לא הופך אותם לבלתי אמת, לבלתי נכונים. אז אני עוד לא הבנתי מה שאתה מקשה עם הסיפור של העיניים ה... וזה, כן? שאמרת. אבל, אני לא מבין. אתה לא מאבסת בשוק. לא הבנת? אני יושב עם משהו. הבנת מה שאמרתי או לא?
אני יכול לנסות לדמיין את זה קצת, אבל אני אומר, זה לא נתפס.
למה זה לא נתפס? זה מעניין אותי, כי אני, יש לי, אולי אני קצת אוטיסט, אני לא מבין מה לא נתפס אצל אחרים.
לא, אבל אצל אחרים.
לא, ודאי שיש לי בעיה. כי אני צריך להבין גם אותך. אז עכשיו תסביר לי מה לא נתפס במה שאני אומר.
יש לי בקשה, תן לי להרגיש בחברה טובה. עכשיו אם כל החבר'ה הבין.
האם כל החבר'ה הבנת? אם הוא הבין. הבנתי, הנה הוא משהו, הבנת, נכון?
הרקי.
הרקי, כן. אז אולי לא הבנת את התשובה.
אפשר לפעמים
אז אולי באמת את השאלה שהוא שאל, ולכן לא הבאת את התשובה. מה הייתה השאלה שהוא שאל? השאלה שלו הייתה, איך יכול להיות שתכלית המציאות זה המקדש, כי אם זה כך, הרי יש בו בזבוז משאבים בלתי נתפס, שזה כל הגלקסיות. בשביל מה צריך כל כך הרבה גלקסיות? אם המטרה זה רק איזה מקדש אחד מסכן בהר הבית. בסדר? עד כאן השאלה. השאלה ברורה? התשובות שנתתי, הן היו במספר ארבעה. האחת, שעל ידי המקדש יש משמעות לכל הגלקסיות. וזאת למה? משום שהמקדש זה מקום המפגש בין הבורא לנברא. אז ברגע שיש נקודה אחת במציאות שבה יש מפגש כזה, כל המציאות מקבלת ערך. לכן ככל שהמציאות גדולה יותר, כך הרווח שיש מן המקדש גדול יותר. עד כאן ההסבר הראשון. האם הוא ברור? מה קשה בו? ההסבר הזה הוא מספיק לעצמו. כל אחד מארבעת ההסברים הוא הסבר העומד ברשות עצמו. בסדר? ההסבר הראשון לא ברור לך עדיין. למה? נגיד כך, אדם, יש אדם שיש לו תמונה על הקיר. עכשיו, יש אדם שאין לו שום חוש באומנות. התמונה על הקיר אצלו זה רק בא לחסות את הכספת שמאחורה. זה הכל. אז הערך של התמונה עבור הוא קטן. יש אדם אחר שאוהב דווקא תמונות של נופים, ויש פה נוף. זה נוף יפה. יש לו כבר משהו, זה מאיר לו את החדר. יש אחד אחר שמבין באומנות יותר. הוא מבין עד כמה שהיצירה הזאת דרשה מאמצים ואיזה עומקים היו בנפש של האומן. אז אצלו זה יותר משמעותי. זה אותה תמונה. לכן אני אומר, הערך של דבר הוא פונקציה גם של ההתפשטות שלו על מרחבים יותר גדולים. בסדר? עכשיו, אם על מרחבים גדולים יותר, של תודעה. נכון? עכשיו, נתאר לעצמנו שהיה רק כדור הארץ. שהעולם של הקדוש ברוך הוא היה עולם פיצי. מקסימום מערכת השמש. ובתוך זה היה המקדש. אז המשמעות של המקדש הייתה משמעות יחסית קטנה. כי זה היה נותן משמעות לעולם קטן. עכשיו, שיש כל כך הרבה גלקסיות, המקדש נותן משמעות להרבה מאוד ישויות, להוויה מאוד מאוד גדולה. לא, לא, זה אובייקטיבי. זה קוסמי. יחס ביניהם. יכול להיות שעצם העובדה שאני... יכול להיות שעצם הידיעה שלי שיש גלקסיות שאינני יכול לדעת על קיומן, זה כשלעצמו כבר נותן להם משמעות. לא, אשרי הגלקסיה ההיא שהיא מתפללת בכל יום ויום, מתי כבר ידעו שאני לא קיימת? אני חושב שהקדושה ודאי שהיא נוסעת יותר מהמהירות האור. מסיבה פשוטה, הקדושה מקורה במי שברא את העולם. אז עבורו, מה זה הקוסמוס? זה נקודה. מה זה בשבילו? כן, זה כמו שאחד בא לריבונו של עולם ואומר, ריבונו של עולם, בשבילך מיליון דולר זה כמו אגורה. מיליון שנים זה כמו שנייה. תן לי מיליון דולר. אומר לך כשנייה. כן, מה אתה אומר? זה עדיין מה? נכון, אז זה שאלה, אז בסדר, אז פה תשאל השאלה, האם היקום שהקדוש ברוך הוא ברא הוא יקום אינסופי או לא? אם הוא אינסופי אז אין קושיה, ואם הוא סופי אז תשאל השאלה, למה בממדים כאלה? בלבד. אבל זו שאלה רחבה יותר, זה לא קשור לשאלה של המקדש. כן, בבקשה ראובן. אחד. כן, נו. זה לא מה? זה לא מקטין מה? מקטין אותי? כשאני יודע שאני אבק.
לא רק המקדש, הכל.
הכל זה גרגיר, נכון? טוב, אז אתה פה מביא אותנו אל דבריו של הרב קוק בספר הקדוש מאמרי ראייה. במאמרי ראייה היה דיון. זה מאמר שנספח לאחד הכרכים של ספר דברי ימי ישראל מאת הרב דוקטור זאב יעבץ. הרב דוקטור זאב יעבץ היה אחד מההיסטוריונים הדתיים שראו לנכון להשיב על דבריהם של גרץ וצונס ודומיהם, שכתבו ספרי היסטוריה, מחקרים היסטוריים על עם ישראל, אבל לא מתוך גישה של אמונה, ועשו צחוק מחזל ונטו אל ביקורת המקרא ועוד כל מיני דברים כאלה. אז היו מגדולי ישראל בסוף המאה ה-19 שהחליטו, אנחנו נרים את הכפפה, אנחנו נכתוב ספרי היסטוריה כשרים. היו שניים בעיקר, הרב יצחק אייזיק הלוי, בעל ספר דורות ראשונים, והרב דוקטור זאב יעבץ, בעל ספר דברי ימי ישראל. והספר של הרב יעבץ זה 11 כרכים, ובאחד הכרכים הוא גם מדבר על הפילוסופיה היהודית בימי הביניים. בין היתר הוא דן בדברי הרמב״ם. עכשיו הוא כותב על הרמב״ם דברים קשים. הוא אומר שהרמב״ם נטע מן היהדות אל היווניות. למה הוא נטע מהיהדות אל היווניות? איך? בכמה דעות שהוא מביא. כן? נקודה זאת, נקודה זאת, נקודה זאת, נקודה זאת. אחת הנקודות זה שהוא אמר שלפי היהדות האדם הוא לא מרכז העולם. זאת דעה יוונית. אבל דעת היהדות, אומר דוקטור יעבץ, היא שהאדם הוא כן מרכז העולם. מה? כמה מרכזים יכולים... נכון, אז זה האדם, כן? טוב, זה כבר שאלה פרטית, איך הנקודה מתפרטת. אבל, על זה הרב קוק, זה הרגיז אותו, תעצבן עליו, כתב מאמר שלם, אני אקרא בשם לאחדותו של הרמב״ם, לעומת שיטת רבי זאב יעבץ בספרו תולדות ישראל. ואז הרב קוק שם מסביר בעריכות, אתם רואים, זה סך הכל זה 8 עמודים כדי לענות על הטענות של הרב דוקטור זאב יעבץ, על הטענה של מרכז האדם כמרכז העולם. הרב קוק נותן, מקדיש 2 עמודים, ואלה דבריו. והנה מה שתפס הרב המחבר ז"ל את רבנו בדבר תכלית הבריאה. אל תדאג, זה נוגע לנקודה שהעלית. כן? בדבר תכלית הבריאה, שהרמב״ם כתב שאין לצייר שהכל הוא רק בשביל האדם, אלא שיש מגמה עליונה של ההוויה כולה הידועה רק ליוצרה. אז קודם כל אומר הרב קוק, תודה רבה לרמב״ם שהוא אמר את זה. למה? כי הרי כל הכפירה בעולם באה, בין היתר, מתחזקת מכוחו של קופרניקוס. נכון? כי הרי מה אמר קופרניקוס? הוא נתן צו ממשלתי מעט קופרניקוס, שבו הוא מצווה על כדור הארץ להסתובב מסביב לשמש. נכון? והשמש שמעה לקופרניקוס, היא עמדה, וכדור הארץ התחיל להסתובב מסביבה. נכון? ככה עשה קופרניקוס. מה? זה קופרניקוס, זה אחד מאוד חזק. הנה, אתה רואה, הוא הצליח לסובב את העולם. זה היה אסטרונום פולני שישב לבדו בחושך וחשב כיצד העולם מתנהל. מתוך המחקר שלו הוא הגיע למסקנה, הוא אחרי כמעט 1500 שנה שחשבו אחרת, הוא הגיע למסקנה שכדור הארץ מסתובב מסביב לשמש ולא השמש מסביב לכדור הארץ. בסדר? כמו זה המהפכה הקופרניקאית. הדבר הזה גרם להרבה דתיים ערעור נפשי גדול. כי מה התברר? עד עכשיו חשבת שהאדם הוא מרכז העולם, פתאום מתברר שהאדם מסתובב מסביב למרכז העולם. אם כן, מרכז העולם זה לא האדם. אם מרכז העולם זה לא האדם, אז האדם הוא שווה כלום. ואז כל העניינים של דת, אמונה, מוסר, כל הדברים האלה אפשר לזרוק לפח. נכון? עכשיו אומר הרב קוק, הרי אנחנו צריכים להחזיק טובה לרבנו, לרמב״ם, על אשר גילה את דעתו שהיות כל ההוויה כולה בכללותה רק לצורך האדם, אין זה יסוד שהתורה עומדת עליו. כי הלא כל הכופרים שנתרבו בעולם, בייחוד מאז שנתרחבו הגבולים הקוסמיים על פי שיטתו של קופרניקוס, מי זה קופרניקוס? שישב בחושך, והבאים אחריו, מה? לבדו.
כן.
כן, כן, ודאי. כן? מאז שנתרחבו הגבולים הקוסמיים על פי שיטתו של קופרניקוס והבאים אחריו, לא יסדו את כפירתם, כי אם נגד זה היסוד, שחשבו שכל עיקר האמונה מושרש הוא רק על היות האדם מרכז היש כולו. ובעת שהציור היה שהארץ עומדת באמצע, והגלגלים סובבים עליה, היה ציור זה נוח להתקבל, כי ראיתה בעצם שהקדוש ברוך הוא ברא לאדם תשתית ואוהל והכל בשביל האדם. אבל עכשיו שהציור נתרחב עד כדי התפיסה שכל הכדור הארצי כולו, לא נחשב כי אם כמו גרגיר קטן בתהום אינסופי, באו מזה לכפירה מוחלטת. ועל כן צריכים אנו להתפאר בהשקפתו של רבנו, שהציל את מעמד האמונה בכללותו, במה שהורה, עוד לפני קופרניקוס, שגם אם נאמר שהתכלית של כל ההוויה הוא כולל יותר ממין האדם, בכל זאת יש מקום לתורה ואמונה. אז זה קודם כל, צריך להגיד תודה רבה לרמב״ם, שהוא הסביר לנו שהתורה לא עומדת על זה. אני עכשיו מדלג משהו כמו 15 שורות. עכשיו, מה?
רבי חיים, מה עשתה השאלה שלו?
יפה. עכשיו, זה לא רבי חיים ששאל את השאלה עכשיו, זה רבי ראובן.
כן, לא, הוא התחיל מזה.
כן.
הרמב״ם לא קיבל את השריפה בנפט.
האם הרמב״ם לא קיבל את השריפה בנפט? מכאן שנפט מכבה שריפות. ובכלל?
הוא אומר, בסדר, התורה לא עומדת על זה, אבל הוא שומצת כל התורה למשהו מאוד...
נכון, התפיסה שלו של התורה היא תפיסה אחרת לגמרי, וזו של המקובלים.
חוקים עירוניים.
משהו כזה. ובכלל, עכשיו, בואו נעמיק יותר. עכשיו, הרב בינתיים אמר משהו טכני, שזה נחמד שהרמב״ם סיפק לנו נשק נגד האפיקורסים. אבל מה עם האמת? רק רגע. רגע, זה אני כבר ראיתי. שלום הרב, האם המשכן הוא בדיעבד אחר שישראל התעכבו במדבר בעקבות חטא המרגלים? כלומר, זה שהוא נעשה לפני הזמן. לא, זה בדיעבד אחרי חטא העגל. הרי בלי חטא העגל הם היו נוסעים ישירות לארץ ישראל, ואז היו עושים את המקדש בארץ ישראל. כן. שלום הרב, אם המקדש כל כך משמעותי ובשבילו נברא העולם ובתוכו האדם, איך ייתכן שיש הסוברים שהמקדש ירד משמיים ואנו נשב ונחכה ולא נפעל להקמת המקדש? תודה. זה פשוט מאוד. העמדה שאומרת שהמקדש ירד מהשמיים מתייאשת מן האדם. חושבת שהאדם לא זכאי. שלום רב לרב. הרב, מה? יכול להיות שאדם צריך להתפלל שהמקדש ירד. שלום רב לרב. הרב, שלום רב לרב הרב. ידוע שהתורה אמורה להימסר רק בדור אלף. אם תחליט העניין הזה, העניין זה המקדש, מדוע יחזיק רק 800 ומחצה? שאלתי, האם המקדש היה בתכלית נבנה ללא התורה? יום טוב ותודה. טוב, זה המחלוקת, האם זה בזכות דוד או בזכות התורה? נהלת בעוזך, זה בדיוק הדרשות שאנחנו קוראים עכשיו במחילתא. בוקר טוב הרב, מה פירוש נקודת המפגש בין הבורא לנברא? הרי הבורא הוא אינסופי והנברא בקושי אולי חלקיק. תודה. טוב, אבל, נכון, אבל יש באדם משהו מיוחד, זה הנשמה. והנשמה יש לה ערך אינסופי. כן, בבקשה.
איך הרב יעבצו למד מרבנו יונה?
כן.
שאלה ראשונה.
איך הרב יעבץ הוא למד מרבנו יונה?
למה לא למד?
שלא שורפים ספרים. הוא לא שרף. הוא רק אמר שהוא לא מסכים. אגב, רבנו יונה, אחרי שהוא חזר בו משריפת ספרי הרמב״ם, הוא הסכים עם הרמב״ם עם הדעות שלו? לא.
בסדר, אבל הלך ועשה את תיקון וכל המושבות.
בסדר. אבל דוקטור יעבץ לא שרף את ספרי הרמב״ם. בסדר. שתיים.
שתיים, אנחנו יודעים בגמרא שעל כל נושא שיש ארבע תשובות, כל הם חיסרון.
נכון.
אז גם פה עם ארבע תשובות
שעברת. אתה אומר, כל נושא שיש ארבע תשובות, סימן שיש חיסרון, אתה צודק, גם היא באמת ההבנות שלנו, יחסיות. הלאה.
השאלה השלישית, סתם להשכלה כללית, בשוק רוב בעלי הבסטות היום הערבים, ולכן אסור להביא אותם שם לתורה.
אתה אומר, היום בשוק רוב בעלי הבסטות הם ערבים, ולכן אסור ללמד אותם תורה.
לא הבעלים, העובדים
שלהם. העובדים שלהם, טוב. אני לא יודע, יש דברים שצריך ללמד כל בני האדם. למשל אמונה, אנחנו צריכים ללמד כל בני האדם, כולל הערבים. כך שאני לא חושב שאתה צודק. כן, לי אישית יצא לדבר כמה פעמים עם הערבים בענייני אמונה, ויש לפעמים דברים מאוד מעניינים. עד שזה נוגע למוחמד. כן. בוקר טוב, אז זה כבר היה. טוב, עכשיו, אבל בכל זאת השאלה היא מה האמת. אז כן, הרב נכנס פה עומק מיוחד. ובכלל, אין להחליט בשאלה כללית מופשטת כזאת שהיא ניתנת להיקבע בתור שיטה של אמונה בישראל על פי צד אחד. כלומר, אתה יכול להגיד, היהדות אומרת ש. ביהדות יש מקום להרבה הרבה מאוד תפיסות. והרי אפילו הקבלה המסתורית על פי יסוד הזוהר והאריזה, גם כן אמרה. איפה היא אמרה? עץ חיים, אחד אדם קדמון, שער א', ענף ב', דרוש עיגולים ויושר. שיש שתי סברות. אם הגלגלים הם יותר נעלים בתוכן ההוויה מכדור הארץ, או להפך, שהכדור הארצי הוא יותר נעלה וחשוב. זה בקבלה, שתי הדעות האלה. והם הרי אינם יכולים להיות חשודים בנטייה יוונית לעומת חוכמת ישראל. מה תגיד שגם הקובלים הם יוונים? אז לא ישרת אפילו יהודי אחד. אלא שבאמת, כאן הרב מגלה לנו מה זה אמת. כל הדברים הללו על דבר התכלית הכללית של ההוויה, הם הדברים שיוכלו להיאמר רק לסבר את האוזן, כדי לבאר על ידם את הזיקה המוסרית העליונה של האדם ודבקותו אל בוראו יתברך. שלפעמים הציור התכליתי המקושר עם יצירת האדם ותוכן חייו, הוא גורם לרומם אותו. לכן, זה שאני אגיד לך, אתה מרכז העולם, זה יעשה לי טוב. למה זה יעשה לי טוב? זה ייתן לי אחריות. ולפעמים יש החשבון של ההתבטלות והאפסיות של האדם לגבי היצור כולו. האפסיות, אפס, זרו, גורנישט. כן? כתוב. וצריך לעשות לו קרקוב מתחת בזרו. נכון? כתוב. ולפעמים יש שהחשבון של ההתבטלות והאפסיות של האדם לגבי היצור כולו, שהוא מעשה השם הנורא, גורם להלביש אותו גדולה וענוות צדק. כלומר, לפעמים אני צריך לעשות אותך ענב. לכן אני אגיד לך שאתה רק גרגיר וכלום. ואלו ואלו דברי אלוהים חיים, וחלילה לומר על אחת מהידיעות הללו שהיא חיצונית ויוצאת מכלל חוכמת ישראל. טוב, פה הרב אומר דבר מדהים. מה זה אמת לפי הרב? מה שמוסרי. ומאחר ופה המוסריות היא דו ערכית, שיש לפעמים ערך לשים את האדם במרכז, לפעמים יש ערך לשים את האדם בצד, לכן האמת היא דו ערכית. מעניין. זה חשיבה מאוד מעניינת, זה מתחבר לעוד כמה דברים ברב. עכשיו, אחר כך הוא אומר, הוא מסביר שגם הרמב״ם עצמו לא בטוח שאמר בדיוק כמו שהם הבינו אותו. בסדר.
למדנו מהרמב״ם של אפס זה מעלה?
אפס זה מעלה, נכון. זה יותר ממינוס אחד לפחות. כן. עכשיו, אז אם כן, זה הייתה לגבי התשובה, זה היה לגבי התשובה הראשונה שאני אמרתי. שייתכן לומר שהמקדש נותן משמעות לכל מיליארדי המיליארדים של גלקסיות. מה הבעיה בזה? הלאה. זה עכשיו יותר מובן? כן, כי חיים מימון אמר שהוא לא הבין את התשובה הראשונה. עכשיו היא מובנת? טוב. התשובה השנייה הייתה שייתכן לומר שהמקדש הוא המרכז של העולם שלנו. יש עוד עולמות. מה? ואז זה כמו הרמב״ם. בסדר. אפשרות שלישית הייתה שכל הגלקסיות האלה הן הכרחיות, כי הן התולדה של התפשטות המקדש, על ידי שכל צדיק וצדיק יקבל 310 עולמות. ואתה אומר שעדיין נשארו הרבה. אבל לא יודע, אולי 310 עולמות זה 310 גלקסיות. איך אתה יודע? מה אתה עושים כל כך הרבה גלקסיות? מה אני עושה עם כל זה? כן, אחד, מה? זה יהיה מחסן. בסדר. כן, גלקציית מחסנים. מה עושים? מה? מה?
שי העולמות.
שי עולמות. מה הבעיה? אתה אומר ככה, שהאדם הוא עתיד לקבל את שכרו.
מה זה קשור מקדש?
לא, כי המקדש אחרי זה בעצם התכלית של עולם העבודה של האדם. כלומר, האדם עובד כדי להגיע למקדש.
אבל יהיו כאלה שבחיים לא יגיעו למקדש.
איך אתה יודע שלא יגיעו למקדש? מה זאת אומרת לא יגיעו למקדש? ברגע שהגענו לזה שיש מקדש, העולם כולו משתנה. נגיד, יש אנשים שלעולם לא יהיה להם פלאפון סלולרי, למשל אני. אבל יש בעולם אנטנה סלולרית, היא קיימת, גם למי שלא אכפת לו מזה. בסדר? זאת אומרת, המקדש הוא עבור הכל. הוא נותן משמעות לכל, הוא משנה את הכל. אני אמרתי, רגע, הייתי באמצע להסביר. אתה עצרת אותי באמצע, כשרציתי להסביר את השי עולמות, ואז הסברתי שהמקדש זה באמצע של העבודה. כלומר, יש עולם העבודה, ויש העולם השכר. כך מסביר רמח"ל, נכון? כן. עכשיו, המקדש הוא התכלית של העולם של העבודה. כאשר נבנה המקדש, זה סימן שהעולם הצליח. כי אם תסתכל בתורה, תקרא את התורה באופן מהיר, זריז, תראה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי לברוא את האדם, כדי לברוא את עם ישראל, כדי שיבנה המקדש. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה מקדש. כן, לך אמרתי וכו'. זאת אומרת, הוא רוצה מקדש. זאת אומרת שברגע שהמקדש נבנה, בעצם הושלמה ההוויה. נכון? אז זאת אומרת ואז נכנסים לעולם השכר. עולם השכר הוא העולם של כל מיליארדי המיליארדים של הגלקסיות אלה, כשכל צדיק וצדיק מקבל 310 עולמות מינימום. בסדר? כמה עולמות אתה רוצה? זה קצת מזכיר את המלך בנסיך הקטן, שמה? יש לו כוכבים, אבל יש הבדל. השליט בנסיך הקטן הוא אדם ולא אל. יקבל, כן. יעשו אותו אלוה, משהו כזה, כן, משהו כזה. עתידים צדיקים שיהיו לפנים, שתהיה מחיצתם לפנים ממחיצתם של מלאכי השרת. נכון? כן, אז היה שלוש תשובות מתוך הארבע, אני לא זוכר בדיוק את כל הארבע, בסדר. טוב, לפחות התקדמנו קצת, עד כאן להיום. שלום.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.